יוצאים מפסח, בעזרת השם, שיחל עלינו בעזרת השם קיץ טוב, גאולה שלמה, בשורות טובות. אנחנו ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, ויהיו הדברים כמו תמיד. עילוי נשמה. אצל רב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, רק הערה אחת לפני השיעור. אצל הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, בביתו הוא היה נוהג באמירת אב הרחמים. מי שמתפללים נוסח ספרד פחות מכירים את זה. נוסח אשכנז אומרים בשבת אב הרחמים, אב הרחמים שאומרים לפני מוסף. אב הרחמים כאן לזכר קדושי מסעי הצלב, קהילות שום שהם נהרגו בסידורים הופיע שלא אומרים אב הרחמים בשבתות, יש בהן חגיגיות מיוחדת, שבת מברכים, שבת של חג. אצל הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היינו אומרים בבית אב הרחמים כל שבת. כל שבת ושבת. והוא הסביר פעם, הוא גם הקפיד על זה שלא ינהגו כך, שזה הוא נוהג כך, ולא ללמוד מזה, אבל כך היה אצלו. והוא הסביר פעם שמופיע להגיד כן אב הרחמים בשבת מברכים של חודש סיוון. למרות שזה שבת מברכים, להגיד אב הרחמים, יער וסיוון או רק סיוון, זה שתי דיון, נכון. יער כי זה ניסן, אז יש דיון. אבל או יער וסיוון בשבתות הספירה, בשבת מברכים של שבתות הספירה, כן להגיד. לא בגלל הספירה, לא מתבלבל. אלא להגיד בגלל שאז היה ההוצאה על ההורג של קדושי הקהילות. אז היו השחיתות, בדיוק, אלה היו הימים. מה זה? כף סיוון. ואז היו הימים, ולכן תקנו שיגידו אב הרחמים בדיוק אז. הרב צבי יהודה אמר לנו, אני זוכר את המשפט הזה פעמים בלי סוף. מה זאת אומרת? שביום שזה היה, אז אומרים אב הרחמים. אז באיזו שנייה בשנה לא צריך להגיד נזכור אחרי השואה? הרי כל רגע זה היום שזה היה. כשהוא דיבר על זה הוא היה גמור כולו. אז הוא לא הבין בכלל איך אפשר לא להגיד אב הרחמים. לא היה למה, לא היה כוח, לא תקנו, אבל כמו שאמר רבי יוחנן, אילו היה לנו כוח, לא היינו אוכלים בשר ולא היינו שותים יין. היינו מתקנים את מה שצריך לתקן, אבל את זה אנחנו אומרים. לא, כששאלנו אותו, אז להנהיג כך, הוא אמר שהוא לא פוסק. לא להנהיג כך לאף אחד, אבל הוא לא יכול לא להנהיג. כשאני אומר שיהיו הדברים לזיכרון, זה כל שנייה וכל הזמן. עכשיו שעם שלם יתייחד, אז זה עוד יותר ועוד יותר. ומן הסתם, בתוך הדברים שנעסוק בהם, יש גם חיבור לכל העניין כולו. לפני שנחזור לפרשות של אחרי פסח, של החלק, סוף החלק הראשון, תזריע מצורע, חימות קדושים, והמשך ויקרא, עוד ספיח אחרון מפסח. ספיחים אחרונים שצריך לקחת איתנו מפסח. עסקנו הרבה בפסח, בהקדמות לפסח. שביעי של פסח לא דיברנו. ואני רוצה לעסוק בנקודה של שביעי של פסח גם כדי לסגור דברים שעסקנו בהם בפסח, שיהיו לנו דברים שלמים יותר, אבל גם מפני שבעיסוק בשביעי של פסח, נדמה לי שיש גם הקדמה לימים שאנחנו נמצאים בחיכם. גם היום, מוצאי כבזי ניסן, גם בשבוע הבא, יום הזיכרון, יום העצמאות, כל הימים האלה, כל מה שהתרחש בדורות שלנו בחודש אייר, בימים האלה, אני חושב שהשיעור שלו מתחיל מעיון בשביעי של פסח, ואני רוצה בזה להתחיל לעשות. דורשי רשומות היו אומרים, לדעתי יש בזה עומק מאוד גדול, שר כוח, וואו. את אותה דרשה מפורסמת של האט בש, שכל יום בפסח הוא יוצא לפי אותו מועד בשנה. א' של פסח יחול תמיד בתשעה באב, ב' של פסח יחול בשבועות, ג' בראש השנה, או הפוך, ראש השנה יחול באותו יום שחל ג' בפסח, שבועות יחול באותו יום שחל ב' בפסח. ודורשי רשומות של הדור האחרון מאוד נהנו מהעניין, ויפה מאוד אגב, אני רוצה להיכנס לזה, שלעין לא היה תאום. ושביעי של פסח הולך עם עין, את בש, וכשמגיעים לשביעי של פסח זה הולך עם עין, ולא היה לו תאום. האמת זה לא נכון שלא היה תאום, יש תאום, התאום הוא ט"ו באב, והעין זה עצים. בט"ו באב פסקו מלכרות עצים למערכה, ועסקו הרבה בחיבור בין שביעי של פסח לט"ו באב. אבל, בצדק טענו, עצים זה לא שם שלך. עד שבאו ואמרו ששביעי של פסח הוא היום שבו יחול ה' באייר באותה שנה תמיד. זה דבר יפה מאוד, ואני מזכיר את זה כפתיחה, כי אני חושב שגם רבותינו שבדור הקודם, כשניסו לתקן דברים מסביב ליום העצמאות, הם ראו בעיני רוחם את שביעי של פסח כבסיס, ולא יום אחר. די לכם בכך שההפטרה שתקנו ליום העצמאות, כמובן ללא ברכות, הפטרה. ההפטרה שתקנו ליום העצמאות, קריאה של פרק בנביא, לקרוא אותה בציבור בזמן שבתפילה, בהפטרה. והתקנה הייתה לקרוא את ההפטרה, את פרק י' בישעיהו, הוא הפרק של ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו נפרה, והוא הפרק שנקרא ביום טוב שני של שביעי של פסח בגלויות. זה הפרק של מה שכשאצלנו איסרוחב, יום טוב שני של שביעי של פסח, אחרון של פסח, זה הפרק הנקרא, מימונה. אז הפרק הנקרא כל אחד מהמשפחה שלו, אביה. אז הפרק הנקרא במוצאי שביעי של פסח, הוא הפרק של משיח, ויצא חוטר מגזע ישי. וכשתקנו את התקנה של ההפטרה, אגב תקנה שעליה לא היה ויכוח, כי אין עליה גם בעיה הלכתית בכלל, זה לא ברכה, זה לא... כשתקנו את התקנה הייתה הסכמה ברורה. הייתה ציפייה שאולי גם בתקנה הזו יהיה הפטרה לאשכנזים, הפטרה לספרדים, ושם הייתה הסכמה. הייתה הסכמה שזה הפרק השייך לקריאה של יום העצמאות, ולעניות דעתי נתכוונו שם לדברים שניכנס אליהם עוד מעט. שביעי של פסח ובחוץ לארץ עוד יותר אחרון של פסח, עניינם קשור לגאולה העתידה מאוד מאוד. והבירור הזה הולך בפסח מההתחלה. בחג הראשון קוראים בהפטרה של החג הראשון את בני ישראל שעוברים את הירדן עם יהושע ומלאים את עצמם בגלגל. הם עוברים את הירדן ביוד בניסן, שנה אחרי, בשנה שנכנסים, חודש אחרי שמשה רבינו הסתלק בזין באדר, הם עוברים ביוד בניסן, ובפסח הם מלאים את עצמם בגבעת הערלות, ושם גלותי את חרפת מצרים, והמקום הזה נקרא גלגל. אז מגיע מלאך השם אל יהושע בן נון, וזה הפרק שקוראים בהפטרה של היום הראשון. בשבת חול המועד של פסח, כמו בסוכות, בשבת חול המועד של פסח קוראים את חזון העצמות היבשות. אנחנו בכ"ז בניסן. בשביעי של פסח קוראים את שירת דוד. אבל לא אומרים את שירת דוד, לא שמים לב למה אנחנו מתכוונים. שירת דוד היא שירה מדהימה שהולכת שלב, 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 שנכתבת גם בשמואל ונכתבת גם בתהילים. ושירת דוד מגיעה בסופה למגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרעו עד עולם. הפטרה של שביעי של פסח עוסקת בדוד ובמשיח בן דוד עד עולם. בקריאת התורה של שביעי של פסח עסוקים בקריאת ים סוף. אבל כדאי שנתמודד עם זה לשנייה. כשאנחנו קוראים את קריאת התורה של קריאת ים סוף, אין לנו שאלות, ברור, זה היום שבו עברו את ים סוף וקוראים את השירה. בסדר גמור. אתם זוכרים שכולנו תמיד מזכירים, שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. נכון? הגענו למדרגה של נבואה, אז ישיר, וראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן עוזי. במה? בפשט במה? זה נשמע את שאלה משונה, אני אסביר מה שאני מתכוון. מה הקשר ליחזקאל בן בוזי? יחזקאל בן בוזי הוא נביא. נביאים רואים עתיד. בשירת הים מתואר הווה. שמוע ממיר גזון, חילה חד יושי פלשת, מרכבות פרעו, חילו, אריק חרבי, תורישי מוידי, נכון? ההווה מתואר. עד שמגיעים לסוף. ושם מתואר העתיד. ושם מתואר מקדש השם כוננו ידיך. השם ימלוך לעולם ועד. וכל זה נאמר, כאשר בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים. זה הסיום. האמת היא שמי שמתמודד טוב עם שירת הים מגלה שהסיום והפתיחה הם אותו דבר, כי במה פותחת שירת הים? זה אילי וענבהו אלוהי אבי וארוממנו, מתרגם אונקלוס. זה אילי וענבהו, זה אילי וענבהו ואבנה לו נווה, לשון אונקלוס. זה אלי ואבני לי בי מקדשה. כלומר, מגמת השירה היא לבנות את המקדש. הם רוצים לבנות מקדש, אבל הם לא רוצים לבנות מקדש כמו בית ראשון ובית שני, אלא מקדש שהשם כוננו ידיך. מסבירה שהיא בית שלישי שיורד מלמעלה. ואז השם ימלוך לעולם ועד. אז גם הקריאה של שביעי של פסח עוסקת בגאולה העתידה, ומה שראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל הנביא, היא ראתה את הגאולה העתידה. עכשיו, לעניות דעתי, למה זה מוזכר ליחזקאל הנביא? פשוט, כי מי הנביא שמנבא על צורת המקדש השלישי? יחזקאל הנביא. יש 9 פרקים שיחזקאל מתאר את המקדש השלישי. את מה שמתאר יחזקאל ב9 פרקים ראתה שפחה על הים. למה מה שלא ראה יחזקאל הנביא? מדהים, זה כל כך פשוט. מה זה מה שלא ראה יחזקאל הנביא? כי כתוב שיחזקאל הנביא רואה אל הפרקים האחרונים של יחזקאל את צורת המקדש, את המבנה, ולפי זה הרמב״ם פוסק את הלכות בית מקדש, איך יבנו. אבל יש הרבה דברים, מביא הרמב״ם, שאנחנו לא יודעים, ועליהם נאמר בפסוק מקדש השם כוננו ידיך. את אותם דברים שאנחנו לא קיבלנו בנבואה לגבי המקדש, עליהם נאמר מקדש השם כוננו ידיך. למי נאמר מקדש השם כוננו ידיך? לשפחה על הים. אז היא ראתה מה שלא ראה יחזקאל הנביא, מדויק לגמרי. מה שלא ראה יחזקאל, זה לא סתם, יש 48 נביאים, מה פתאום נפלו על יחזקאל בן בוזי? אז את מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ומה שלא ראה יחזקאל הנביא, ראתה שפחה על הים. היא ראתה את המקדש הנביא. ובזה עוסק שביעי של פסח. אחרון של פסח, בגלויות, יום טוב שני, אחרון, הוא בגלות תמיד יום מאוד מיוחד, בשמחת תורה היא ביום טוב השני. היום טוב האחרון, אבל היום טוב השני הוא הגלות. ביום טוב אחרון של פסח, לוקחים את נושא המשיח ושמים אותו רשמית על השולחן. הוא הנושא של כל אלה. הוא הקריאה, הוא ההפטרה, הוא העניין. על בסיס ההקדמה הזאת, אני רוצה לענות לשאלה מאוד מעניינת שאני לא יודע אם היא תעזור עד שנה הבאה. אבל שינסו לזכור, תמיד בשביעי של פסח, בהדלקת נרות, לא זוכרים אם אומרים שהחיינו או לא. נכון? זוכרים את זה? יש עניין לזכור, לא לזכור אם אומרים שהחיינו בשביעי של פסח. עכשיו זה לא רק בהדלקת נרות, גם בקידוש לא זוכרים, אבל בקידוש זה הגברים, אז הם עושים את עצמם כאילו הם זוכרים, אבל זה לא זוכרים שם את העניין של שביעי של פסח. הרמב״ם פוסק, בלי שום שאלה, אין בזה ספק, הרמב״ם פוסק שבשביעי של פסח לא מברכים שהחיינו. זה לא קשה לזכור את זה מסיבה פשוטה, כי זה החג היחיד שלא מברכים בו שהחיינו. תכלס, זה יום טוב יחיד שלא מברכים שהחיינו. אין עוד יום טוב שלא מברכים שהחיינו. אפילו בראש השנה מברכים פעמיים. בלילה השני מחפשים עוד פרי. אין חג שלא מברכים שהחיינו חוץ משביעי של פסח. במובן הזה, בלשון של ילדים, שביעי של פסח, נכון? לא רציני, נכון? הכי פחות. אין שהחיינו בשביעי של פסח. אי אפשר להגיד, ברכה לבטלה, לא אומרים שהחיינו. למה לא אומרים שהחיינו, אומר הרמב״ם? זה בעצם פשוט כשחושבים, אבל הרמב״ם מנסח את זה בניסוח מעניין. הרמב״ם אומר, למה לא אומרים שהחיינו בשביעי של פסח? כי כבר יצא בתחילת ימי הפסח. כשהוא אמר שהחיינו בהתחלה, יצא. ומוסיף הרמב״ם עוד משפט, ואינו רגל בפני עצמו. יצא בתחילת ימי הפסח, ואינו רגל בפני עצמו. כשהוא אומר אינו רגל בפני עצמו, הוא בא להגיד שלא כמו בדיוק שמיני עצרת, שהוא אחרון של סוכות, הוא רגל בפני עצמו. גם בכל המרכיבים שלו, הוא לא סוכה, הוא דין בפני עצמו, הוא רגל בפני עצמו, הוא קורבנות בפני עצמה, נכון? שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, ושביעי של פסח אינו רגל בפני עצמו. שואלים במפרשים של הרמב״ם, וראיתי איזה תשובות כאלה ואחרות, הרב שואל את זה ונותן איזה כיוון מדהים, עוד שנייה נגיד אותו. שאלה נכונה מאוד. בפשטות, אפשר לבוא על הרמב״ם ולחיות איתו. כי הרמב״ם אומר, למה לא אומרים שהחיינו? כי כבר אמרנו בתחילת ימי הפסח, ואינו רגל בפני עצמו. אבל מי שיודע לדייק ברמב״ם, משהו פה מיותר. אם הוא היה אומר אינו רגל בפני עצמו, זה לא מספיק? או אם הוא היה אומר, כבר אמרנו בתחילת ימי הפסח, אז אני מבין שזה ההמשך. ברמב״ם מותר לשאול את זה, ברמב״ם צריך לשאול את זה. מה הוא רוצה? כבר אמרנו בתחילת ימי הפסח, הבנתי, אומרים שהחיינו על תחילתה של מצווה, ולא אומרים שהחיינו על הסוף. וקריאת ים סוף היא אומנם נס לפני עצמו, אבל היא הסוף של סיפור יציאת מצרים. בסדר? היא הגמר של יציאת מצרים. לכן לא אומרים שהחיינו. מה הוא עושה כשהוא אמר ואינו רגל בפני עצמו? הרב תרץ את זה על פי דבר מאוד מעניין שמביא הצמח צדק בעניין שהחיינו על השביעי של פסח. הצמח צדק אומר, אני מתחיל בסוגיה הלכתית טיפ-טיפה של שנייה, ואחריה אני רוצה, בעקבות ההקדמה הזאת, ללמוד את שביעי של פסח, את העין. את השביעי של פסח עם העין. את הקניעה הזאת, את מה שאנחנו צריכים לקחת משביעי של פסח. אבל עוד רגע. הצמח צדק היה אומר שלא מברכים שהחיינו בשביעי של פסח, זה פלא פלאות. איך אנחנו אמרנו? לא מברכים שהחיינו, נכון? אכל אותה. הוא לא חשוב. צמח צדק אומר שלא מברכים שהחיינו בשביעי של פסח, א' כי הוא הסוף של ימי פסח, ברור. ב' מסיבה נוספת, אחרת לגמרי. ששביעי של פסח הוא, אני אשתמש בעברית של היום, שביעי של פסח הוא ה-Waze של הגאולה העתידה. שביעי של פסח בפני עצמו אולי לא היה מייצר חג, כי היו עוד ניסים. למה בכ"ד ניסן לא חגגנו כשהגענו למעלה? והמים התמתקו ואנחנו חיים. ומלאנו את ו' באייר לא נחגוג כשמקבלים את המן. ולמה, היו עוד ניסים עם תאריכים מדויקים. למה שביעי של פסח הוא גמר יציאת מצרים? עוד מעט ננדע את המושג גמר יציאת מצרים. אבל שביעי של פסח, ואחרי ההקדמה שאמרנו זה מובן יותר, הוא בעצם, אמרתי נכון, הוויז, להבין לרגע את מה שיהיה בגאולה העתידה. עוד רגע נסביר את זה. אומר הצמח צדק, מה שלא מברכים שהחיינו בשביעי של פסח וכן מברכים בשאר החגים, זה לא כי שביעי של פסח זה פחות. אי אפשר לברך שהחיינו על מה שעוד לא קיים. אתה לא מברך שהחיינו על המצפן. כשתגיע, תגיד שהחיינו. שהחיינו מברכים על משהו שאתה תופס ביד. אבל אתה לא יכול להגיד שהחיינו על, 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 על חזרה גנרלית לקראת. על, על מה שרוצים להראות לך, כך יהיה אז. מה העומק של זה? מה בעצם הנס של שביעי של פסח? מה הנס של קריאת ים סוף? למה קבוע עליו חג השאלה שלי, אבל השאלה היא יותר גדולה. מה באמת, במהות, קרה בשביעי של פסח? עברנו את הים, והמצרים טבעו בים. בסדר. שביעי של פסח נראה לנו שונה מהחגים האחרים, לא רק בגלל הבעיות ההלכתיות שהגדרנו, כי הוא שונה מכל הניסים האחרים במהות, אני אסביר. קריאת ים סוף הייתה האיך שעברנו הלאה. עם ישראל צריך להגיע להר סיני. עכשיו הוא נתקע בים. נניח שבמקום להגיד דבר אל בני ישראל וייסעו, ובמקום להיכנס למים, היה מביא לשם הקדוש ברוך הוא צי של מסוקים והיינו עולים על מטוסים. אז זה היה חג המטוסים? אז העניין לא היה ים סוף? כלומר, ים סוף היה אמצעי כדי להגיע ליד. היד הוא הר סיני וארץ זבת חלב ודבש. נכון? זה היד. יצאנו ממצרים, כי ביום החמישים תעבדו את האלוקים על ההר הזה והוציאך את העם ממצרים, ומשם נלך לארץ זבת חלב ודבש. אמת? זה התוכנית. קריאת ים סוף היא איזה אקסידנט לכאורה. והיה נס שהיה נקרא. החידו שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים? מה המהות? מה פירוש ללכת בתוך הים ביבשה? מה המהות שלו? אגב, כשהגאולה העתידה מתוארת, היא מתוארת בזה שכולם יעברו בנהר ברגל. והנהר יחצה לשבעה חלקים ויחצו את הנהר ויכנסו הלאה. כל הגאולה העתידה היא נהר ומעבר של ים בתוך היבשה. ללכת בים, ביבשה. זה טכניקה, זה ודאי לא. מה הסיפור? מופיע בכל היסודות שהמושג של ללכת בתוך הים ביבשה, קראתי לו לפני רגע הווייז של הגאולה העתידה, ואני רוצה להסביר מדוע. ואז נבין איך מצד אחד שביעי של פסח הוא איך אומרים בעברית ווייז? אני כבר לא יודע מה להגיד? ה-GPS. התוכניה, הרעיון, הלוז, המהות שממנה אנחנו נצטרך להבין את הגאולה העתידה. מה, איך? לא, יותר, אני אסביר את זה מיד. מה זה ללכת בתוך הים ביבשה? הים הוא גם יבשה, רק שהיבשה הזאת מכוסה. פעם כל העולם היה ים. הוא לא היה ים כי לא הייתה יבשה, אז הוא היה מים. יש ים כי יש יבשה. הים הוא הנסתר, הוא הנכסה. היבשה היא הנגלה. כשבני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, קרה להם משהו שעוד לא קרה להם במצרים. רק על הים ראה ישראל את מצרים מת. ואמר פילי, ישראל לא ראה את מצרים מת במצרים. הוא לא ראה גם את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. רק על הים. אבל הוא היה שם. הוא ראה במובן הזה, להבדיל מיליוני הבדלות כמו החרטומים, אצבע אלוקים. אתם זוכרים את כל הפסקה בהגדה, כמה לקו במצרים וכמה לקו על הים? והמבנה המתמטיקה של כל השיטות הוא שבמצרים לקו אצבע ועל הים יד. את היד, את התפיסה, גם מהאצבעות זה לא תפיסה, התפיסה נוצרת מזה שיש פה יד. את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, לא ראה העם במצרים. למשל במכה החמישית במצרים נאמר, הנה יד השם הויה במקנך. אבל העם עוד לא ראה את זה. הוא ראה את זה בים. ללכת ביבשה בתוך הים פירושו ללכת במחוסה ולראות את המכסה בניגלי. אתם יודעים מה יהיה בגאולה העתידה? אני לא יודע, אני יודע מה לימדו אותנו שיהיה. לימדו אותנו שלעתיד לבוא יהיה אור כזה בעולם, יקומון ישני אפר, אור סובב כל עלמין, בלשון הפסוקים בנביא, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. וראו כל בשר. למה אני לא רואה כי פי השם דיבר? הרי אמרתי הרגע שהכל נהיה בדברו. אז למה אני שותה את המים האלה ולא רואה, אבל רואה בפנים שפי השם דיבר? לא זה מה שאמרתי הרגע שהכל נהיה בדברו? למה אני לא מצליח לראות את מלך העולם, את המלך שנעלם ומתכסה בלבושים בלי סוף? המלך מתכסה בלבושים כי הוא מלך רחמן, כי אני רק דרך הלבושים יכול להגיע לשם. אני לא יכול לקלוט אין סוף. אני לא מסוגל. אין לי אפשרות. אתם זוכרים מה קרה פעם אחת בהר סיני כשראינו את הקולות? אז זהו, אז אי אפשר. אז דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פנאות. באמת, באמת, הכל אלוקות. בשכל, אפשר להבין. בשכל אני מבין שזה שאני קם בבוקר או זה שאני מדבר עכשיו זה לא פחות אלוקות מקריאת ים סוף ויציאת מצרים. בשכל אני מבין את זה. אבל המציאות היא כזאת שאני לא יכול לחוש את זה. אתם יודעים למה? כי זה כמו ים. הים תמיד מייצג את הנסתר, את החוכמה האינסופית, את מה שאני לא יכול לקלוט אותו. ומה קרה בקריאת ים סוף? בקריאת ים סוף הלך עם שלם, כל בשר יחדיו, בתוך הים, ביבשה. בלילה ההוא היה ענן וחושך ויער את הלילה, ויהי הענן והחושך ויער את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. והלילה הפך להיות יום, והים הפך להיות יבשה, וכל יום בשירת הים אנחנו מזכירים את שירת הים בפסוקי וזמרה, כל יום פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי סיפור יציאת מצרים הוא מסתיים, מגיע למהותו בסיפור קריאת ים סוף. אנחנו לא חוזרים על שירת הים בלבד ומזכירים את קריאת ים סוף. אתם יודעים איפה אנחנו מזכירים עוד פעם את קריאת ים סוף? זה פילי פלאות. בסין, כשמסיימים את כל זיכרון יציאת מצרים בסוף קריאת שמע, ומגיעים ל-18 ומסיימים את כל הסיפור, בסי, 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 עוצרים ואומרים שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים. יחד, כולם הודו והמליכו ואמרו. הודו זה על מה שרואים. המליכו. להמליך זה להגיד השם מלך, אבל הם לא אמרו השם מלך. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו השם ימלוך לעולם ועד. עכשיו אתם מבינים למה שירה כל כך עתיקה בת 3316 נקראת שירה חדשה? כי אם הם היו אומרים השם מלך, זו הייתה שירה ישנה. אבל הם אמרו השם ימלוך, אז גם כרגע זו שירה חדשה. כי כל רגע הוא עוד שלב בדרך עד שנשמע את, איך אומרים שם, הגעת על היד. כל רגע הוא עוד שלב בדרך להגיע לבראו כל בשר יחדיו. שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם כל בשר יחדיו הודו והמריחו ואמרו השם ימלוך לעולם ועד. ואז המסקנה, גאלנו השם, ברוך אתה השם גאל ישראל. כשאני אומר ששירת הים היא גמר יציאת מצרים, אני מתכוון להגיד שביציאת מצרים ישנם שני שלבים. אני מדבר רגע על מצרים ואז אני עובר למצרים שלי. השלב הראשון של היציאה ממצרים הוא לברוח מפרעה. לברוח מפרעה. יש רק יום אחד בשנה שבו אתה מחויב דאורייתא לא רק לא לאכול חמץ אלא לאכול מצות. בערב תאכלו מצות, ולקיים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. לברוח מפרעה פירושו שאם אתה לא מתנתק, אם אתה לא יוצא, אם אתה לא בורח, אתה לא תצא משם. לברוח מפרעה זה לברוח מאיזושהי מחלה נוראית, מאיזשהו חיידק נורא, ממשהו שהגעתי למסקנה שהוא מסוכן, אבל אני כן רוצה אותו, ואני חייב לברוח את זה. הוא המילה אני רוצה אותו לא מספיק טובה. אני לא רוצה, אני רוצה ללכת לשם. אני רוצה ללכת לשם. אבל אני לא הולך מפני שכבר ראיתי אלוקות ואני מתענג באלוקות. אני עוד בכלל לא שם. אני הולך מפני שמפרעו אני רוצה לברוח. הגעתי לשלב שבו אני בורח ממצרים. אני מצליח לצאת ממצרים. זה שלב א' ביציאת מצרים. זה שלב מאוד קשה, זה שלב של כל החיים. זה שלב שאני מדבר עליו ויודע איפה אני ואיפה השלב הזה. השלב של לא לרצות את מצרים, לצאת ממצרים, ולו במובן של לבטל את החמץ. עליו דיברנו הרבה, על השלב הזה. אבל אחרי השלב הזה, אנחנו מגיעים למבחנים מאוד קשים. אני באמת רוצה לצאת ממצרים, ובאמת הצלחתי, אבל מצרים מתוחכמת לא פחות ממנו. והיא לא יצאה ממני. היא מגיעה אליי לסיבובים. והיא תופסת אותי כל פעם ברף טוב יותר, כאילו. אז אם לא היה מצרים הזה, קח את מצרים הזה, ואם לא היה מצרים הזה, קח את מצרים הזה. הרי לא שבאמת בליל הסדר, לכן בליל הסדר דיברנו על זה הרבה בשיעורים הקודמים, לא שבליל הסדר הגענו לגאולה העתידה. בליל הסדר יצאנו ממצרים. כדי שאני אצליח לצאת באמת ממצרים, כדי שמצרים תצא ממני, כדי שלא יהיה מצרים, אני צריך להגיע למדרגה אחרת לגמרי. המדרגה שאני צריך להגיע אליה היא כבר מדרגה חיובית. לא להיות עם פרעה, אלא פשוט שהעומק הגדול ביותר שלי יהיה אלוקות. כל עוד לא הגעתי לזה שאני מתענג באלוקות, אז מצרים יכולה להציע לי מסע תענוגות מחודש כל פעם אחר. אני שבור מעצמי ועושה עוד פעם מצע, עוד פעם ביטול חמץ, ומצרים משפרת עמדות ומציעה לי ארטיק יותר טוב. ארטיק אני אומר סתם, בתור סיפור כיסוי, אני מתכוון לדברים אחרים. והיא מציעה לי עוד משהו. זה המבנה. רק כשאני אגיע להתענג באלוקות ממש, ממילא מצרים תיעלם. בעצם, זאת הגאולה העתידה. הגאולה העתידה היא שונה לגמרי מיציאת מצרים. ממצרים יוצאים בחיפזון. כי אם אתה לא יוצא בחיפזון, היא תתפוס אותך בסיבוב. עם ישראל בשביעי של פסח רואה את מצרים רודף אחריו. וכשהים נבקע והוא עובר בתוך הים ביבשה, הוא נכנס לרגע אחד של גאולה עתידה. עכשיו מה שהוא רואה, אתם מכירים את כל המדרשים המדהימים שם, שאף פעם לא מבינים למה הם מובאים. פתאום, לא פתאום, חלק מהנס היה 12 השבילים, והאדמה הוציאה אילנות, נכון? והאילנות הוציאו פירות, ואת הפירות כתפו הילדים, והציפורים שרו עם הילדים את שירת הים. בשביל מה? בשביל מה הקודש ברוך הוא עושה סתם עוד ניסים? מספיק, היה רעיון יפה מאוד של קריאת הים, למה לא לסדר תמונות, למה... הרי לא עושים סתם ניסים. זה לא סתם ניסים. קריאת הים היא שהדומם, האדמה, והצומח, האילנות, עד הפירות, והציפורים, והילדים. הכל אומר שירה חדשה. הכל אומר שהשירה שאני שר היא תמיד חדשה, כי להתענג באלוקות זה שזה יישאר שירה חדשה. למה אני לא מתענג? כי כבר הבנתי את השיר. די, משעמם. היה הרעיון יפה מאוד, הייתי בסדר. אתם יודעים מה יהיה לעתיד לבוא? כשיבנה המקדש. אז מה יקרה? עיר ציון תמלאנו, ואז מה יקרה? ושם נשיר שיר חדש. מה זה שיר חדש? זה שיר שכל הזמן יש תענוג. לא כי אני בורח, אלא כי השיר הוא חדש. כי הסיפור של עכשיו חדש, זה לא היה, כי זה אין סוף. כי זה מעיין המתגבר. כי זה נהר שאינו פוסק. כי זה אין סוף, ברוך הוא. למה אני מתענג יותר בארטיק שדיברתי עליו מקודם? כי הוא חדש. זה רק סיפורים שאני מספר שהתפילה שלי היא חדשה. היא כנראה לא. אתם תופסים למה לפני 18 מזכירים לנו שפעם היינו על הים ואמרנו שירה חדשה? נתנו לנו כוח ב-DNA לשיר שירה חדשה. אני לא מאמין שאני יכול להגיע לשירה חדשה, אבל נתנו לי כוח לשיר שירה חדשה. מי? שפחה על הים. שפחה על הים זה ערב רב. זה כל מי שרק הצטרף, זה כל מי שהיה שם בשביל של פסח. תחילת ימי הפסח הם הגאולה של היציאה, של הבריחה, של הידיעה שיש חושך ויש אור, ואני יוצא מהחושך והולך אל האור, ואני צריך להחזיק בו חזק, כי יש מתח מתמיד. סוף יציאת מצרים, הזמן הסופי של יציאת מצרים, הגאולה העתידה, הוא התענוג באלוהות. מבינים למה עושים סעודת משיח בשביעי של פסח? מבינים למה בשביעי של פסח דוד שר את השירה החדשה שלו? דוד שר אין סוף שירים, אבל יש לו שיר אחד שהוא השירה החדשה שלו. מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו, לדוד ולזרעו עד עולם, ממש מקביל להשם ימלוך לעולם ועד. אי אפשר לא לשים לב שזו ההפטרה של המילים האלה. זה סוף השירה וזה סוף השירה. כי הוא יעשה את השירה החדשה והיא תופיע אז. על זה דרכנו בסוף הסדר, בסוף המגיד, ונודה לך שיר חדש. על זה דיברנו. זה היה בשביעי של פסח. אומר הרמב״ם, למה לא אומרים שהחיינו? משתי סיבות. סיבה א', כי כבר אמרנו בתחילת ימי הפסח. פירוש, לא אומרים שהחיינו, כי אומרים שהחיינו רק על משהו חדש. סיבה ב', כי עדיין, כך מסביר הרבה, אינו רגל בפני עצמו. הוא יהיה רגל בפני עצמו. כשהוא יהיה רגל בפני עצמו, אז נגידו שהחיינו. אבל עכשיו זה רק ווייז. זה שיש לך בווייז את היד, אתה אומר על זה שהחיינו? אם אני אצליח פעם להפעיל ווייז, אני אגיד שהחיינו, אבל זה על העניינים שלי. אבל אדם נורמלי שמצליח להבין בווייז איך עושים. וגם יודע להפעיל אותו. אז על, על זה שיש לך אותו, אתה לא אומר שהחיינו? אני אומר על דבר הרבה יותר חזק לי. אוי ואבוי אם תגיד שהחיינו על הווייז. אתה מדומיין. אתה לא שפוי. אתה חי בעולמות שאתה חושב שאתה חי בהן. לא אומרים שהחיינו על מה שעוד לא הגענו אליו. אתם יודעים למה קברו באחרון של פסח את ויצא חוטר מגזע ישי? לא כדי להגיד שהחיינו, אלא כדי לדעת לאן לא הגענו ולאן אנחנו הולכים. לכן תקנו רבותינו את ויצא חוטר מגזע אישה ביום עצמו. כי אחרי חזון העצמות היבשות של היום, קוראים את שירת דוד ואת אחרון של פסח. לא כדי להגיד אנחנו שם. שצל הרבה ביטוי מדהים. אסור לברך שהחיינו בשביעי של פסח אומן. אבל צריך לדבר על זה שלא מברכים שהחיינו בשביעי של פסח. יש עניין לדבר על זה שלא מברכים שהחיינו בשביעי של פסח. כשתדבר על זה שלא מברכים שהחיינו, תתגעגע לזה שאולי פעם כבר נברך שהחיינו. נו, לא אולי, ודאי, אבל אולי כבר אני אומר. זה המושג גמר יציאת מצרים. על פי כל ההקדמה הזאת, אני רוצה להבין מדרש ידוע, שכל שאני נכנס אליו יותר, התחלתי להיכנס אליו בשביעי של פסח, בסעודת משיח, אתה אצלנו במגדל, ואחרי זה עוד פעם, כל שאני נכנס אליו יותר, אני חושב שהוא הדבר שאני עצמי חסר יותר מכל דבר, אבל אני חושב שאולי כולנו כחברה. אני חושב שכולם מכירים את המדרש הידוע על ארבע הכיתות שהיו על הים. אני אזכיר אותו. אבל אני מזכיר אותו בכוונה אחרי כל ההקדמה הזאת של מה היה שם על הים. חז"ל אומרים שהפסוקים שם של שירת הים, מי שרוצים יכולים לראות את זה בפרשת בשלח, בחומשים שבפנים. אבל דברים ידועים, אני אקרא את זה מבפנים בכל זאת. הפסוקים שם קשים, אנחנו בפרק י' בפרשת בשלח בשמות, פרק י' הפסוקים מסובכים כי מצד אחד אנחנו רואים את בני ישראל אומרים המבלי הם קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. מצד שני, אנחנו שומעים אותם אומרים שהם רוצים לחזור למצרים. חז"ל אומרים שבעצם אם מתעמקים במה שאומר משה רבינו לעם, מגלים שמשה רבינו זיהה ארבע כיתות. ככה המחילתא אומר פה במקום. הוא זיהה ארבע כיתות, והוא נתן ארבע תשובות שהן בעצם תשובה אחת לארבע כיתות. הפסוקים שלהם אני מתייחס נמצאים בפרק י' פסוק י' ג' ויאמר משה אל העם, שני פסוקים ידועים, ויאמר משה אל העם אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. נכון? השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אז אומרים חז"ל, מה השם ילחם לכם, זאת אומרת שאנשים רצו להילחם. אתם תחרישו, זאת אומרת שאנשים לא רצו להילחם, אלא הם רצו לצרוק. מה היה פה? אז אומרים חז"ל, היו ארבע כיתות. כת ראשונה אמרה, ניפול לים. ניפול לים. איך אתם מבינים את הפשט, מה זה ניפול לים? נתאבד. משהו מהסוג הזה. עוד מעט נעשה מהפכה בזה. קאט אחת אמרה, ניפול לים. לקאט הזאת, אומר משה רבינו, ויאמר משה אל העם, לקאט הזאת, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם. אתם יודעים מה זה התייצבו? זה ההפך מניפול. מה אמרה הקאט הזאת, ניפול לים? אל תיפלו, תעמדו, תתייצבו, עוד מעט תראו את ישועת השם. טוב. קאט שנייה אמרה, נשוב למצרים. נשוב למצרים. איך אתם מבינים את נשוב למצרים? ירידה, תבוסתנות, חזרה למצרים. הפך כל הרעיון של יציאת מצרים. לקאט הזאת, אומר משה רבינו, נו, איך זה ממשיך? כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. קאט שלישית אמרה, נילחם כנגד. שמה יצאנו חמושים? מלחמה. דקת הזאת אמר הקדוש ברוך הוא, משה רבינו עכשיו ישמו, השם יילחם לכם, ולא אתם. דקת רביעית אמרה, מצווה כנגדם. מצווה כלומר, מצווה כנשם, מתפלל. אמר הקדוש ברוך הוא, ואתם לכם נשון. טוב, אז לא ניפול לים, לא נשוב למצרים, לא נלחם כנגדם ולא נתפלל, אלא מה נעשה? דבר אל בני ישראל וישאו. ישאו לאן? היעד מוגדר. ואיזה היום מדברים כל הזמן? היה GPS מוגדר. היה כתוב ב-GPS הר סיני. הוא כל הזמן עשה חישוב מסלול מחדש. היה פרסה, והיה בעיות, אבל היה כתוב כל הזמן הר סיני. כל הזמן היה כתוב הר סיני. זו נקודה חשובה, מיד נסביר. המדרש הזה הוא מאוד קשה. קל להגיד אותו, אבל הוא מאוד מאוד קשה. הרי מדובר פה עכשיו באותם חמושים שעלו מארץ מצרים. מדובר פה באותם עם שרידי חלב, הלוך להרגיעו במדבר, ששרדו, שלא נפלו בחושך, שלא נותרו במצרים, מפול היה, נשוב למצרים, זאת אומרת, חצי עם, שלושה ימים אחרי, שזה האחוזים הבודדים של אלה שעלו, אמר, אנחנו פשוט רוצים לחזור תוך יומיים. זה קשה מאוד. אחר כך, משה רבינו נותן תשובה אחת לכיתות כל כך הפוכות אחת מהשנייה. הרי הכת שאמרה נלחם כנגדם, זאת כת אידיאליסטית. נכון? היא מוכנה לצאת למלחמה עם סירות נפש. איך אפשר להכניס את הכת הזאת באותה תשובה ביחד עם הכת שאומרת לשוב למצרים? אגב, אם הולכים פה לפי סדר עולה, אז הכת הראשונה שחזל היו צריכים להזכיר הייתה הכת הכי נמוכה שאומרת נשוב למצרים, כי ניפול לים לי כישראלי לפחות עושה את בצדה את ה... כן טוב, לא טוב, רע, לא, לא יודע, דיון. נשוב למצרים זה סתם נשוב למצרים, נכון? אבל ניפול לים, אבל הסדר של הפסוקים הוא לא כך. מתחילים בניפול הים, התייצבו וראו את ישועת השם. ואז עוברים לתשובה לנשוב למצרים, אשר ראיתם את מצרים לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. בהמשך לדברים שדיברנו מקודם, שיחה מופלאה. רבי מנתח פה יסוד שאני חושב שהוא שייך לנפש של, שלי ודאי, של כל אחד אני חושב, אבל הוא שייך לתקופה שאנחנו חיים. שייך למילת המפתח שחסרה לעני יודעתי, למושג של הנהגה, למושג העמוק של הנהגה. הנחת היסוד של הדברים שאנחנו רוצים להגיד עכשיו ובזה לחתום את הכל. הנחת היסוד היא שהיהודים שעומדים לפני ים סוף זה יהודים שיצאו ממצרים בכל מלוא מובן המילה. זה פשוט. אלה אבותינו שיצאו ממצרים, שעוד רגע יראו על הים את מה שלא ראה יחזקאל הנביא. היהודים האלה יצאו ממצרים. לצאת ממצרים, הלוואי שאני אגיע לשם. לצאת ממצרים זה לא לפספס בשולחן ערוך. לצאת ממצרים זה להבין מה רוצה ממני הקדוש ברוך הוא. לצאת ממצרים זה לברוח מפרעה כמו מיש. אז מה הם אומרים לשוב למצרים? תהיה הרבה, היו פה ארבע כיתות. אתם זוכרים את הארבעה בנים שדיברנו כמה פעמים? את הארבע קושיות, את הארבע כוסות, ושהארבע בנים זה בעצם בן אחד. ולכן רציתי לעסוק בזה הפעם. זו הסגירה. אני גם חושב שהארבע כיתות נמצאות פה. ומדובר פה על כל אחד ואחד מאיתנו, שמגיע לשלב שהוא יוצא ממצרים, וכולנו יוצאים ממצרים. לפעמים אני יוצא ממצרים אחרי שמימשתי את עצר אורי, עכשיו אני החלטתי שאני יוצא ממצרים. אבל אני יוצא ממצרים. וכתוב לנו ביד הר סיני, ויש ארבע סיבות שתוקעות את המסלול. אלה ארבע הכיתות. המציאות בפועל היא שיצאתי ממצרים והייתי משוכנע שניצחתי כבר את מצרים. בחורי מצרים מתו. פתאום מתברר לי שמצרים העלתה את רף הכישוף, את רף הפיתוי, את רף הפתיונות. מצרים הצליחה להחזיר אותי אליה. אני יצאתי ממצרים כבר, אבל היא קיימת. ועכשיו אני רוצה לקבל החלטות. זו מדרגה מאוד גבוהה, זו לא מדרגה של אנשים שיצאו למצרים חזרה. קט ראשונה, זה מדהים של הרבי. קט ראשונה אומרת, ניפול לים. אתם זוכרים איך הסברנו את המושג ים היום? הים הוא המקווה. הים הוא המקום המכוסה. במקווה, שם הכל טהור. זוכרים שהדגים של המבול הכל היה בסדר, נכון? כי במקווה הכל בסדר. איך אמרנו פעם? שיעקב בירך את הנכדים וידגו לרוב בתאר הארץ, שיהיו כמו דגים, אבל לא במים. ממש כמו דגים. תאורים, אבל ביבשה נראה כאן דגים. קרב הארץ. קט ראשונה אמרה, היא הגיעה למסקנה מרתקת, שאני מרגיש אותה כל כך הרבה פעמים, שמתחשק לי להיות בעיתונים. האמנתי יותר מדי בשילובי ממצרים. אין כבר שום סיכון. נמאס. ניפול לים. אתם יודעים מה זה צדיק עם פרוות? מכירים את הביטוי צדיק מפלץ? צדיק מפלץ זה הצדיק שכשקר לוקח מעיל פרווה גדול ומתכסה בו. היי העולם ימות מקור. התמודדתי יותר מדי עם העולם, אני עכשיו שומר עליי ועל המשפחה שלי, ואני שם פרווה. יש צדיק שכשקר, הולך להדליק קצת אמות. יש צדיק מפל. צדיק מפל זה לא דבר רע רק. צריך להבין ממה זה בא. זה בא מייאוש. אין לי יותר כוח. מצרים הרבה יותר חזקה ממה שחשבתי. העולם חזק, הפיתויים של העולם חזקים, המדיה חזקה, השקר חזק, הצביעות נוראית. אני רוצה ללכת לים ולנעול שם את העסק ולא רוצה לראות אותה. ושם אני אמשיך ללכת אל הר סיני. אף אחד לא שינה פה יד. זה אנשים שיצאו ממצרים, מפה לים. קצת שנייה אמרה, מה פתאום? זה לא דרך בעבודת השם, מפה לים? אנחנו עובדי השם, ואנחנו נהיה שליחים, ואנחנו נמשיך להיות קשורים לכל. נשוב למצרים. אני אמרתי נשוב למצרים? במצרים עובדים עבודת פרך. במצרים עובדים כמו במצרים. יש שלב שבו אתה אומר, בטח שהולכים להר סיני. ומה אתה אומר? שגם יבוא משיח? יבוא משיח. ומה אתה אומר? שתהיה גאולה, תהיה גאולה. אז למה אני נראה כמו בית כברות בתפילה שלי? כי כבר אין לי חיות. כי זה הכל עבודת פרך. כי אני מוכן לעשות הכל, אני אסמן וי, אני רוצה לעשות הכל גם. אני גם אגיד, אני גם אתן, אני לא אהיה בתוך פרווה, אני אעשה הכל. אבל להגיד לך שאני מאמין, להגיד לך שאני חי, להגיד לך שיש לי חיות, חזק עליי, גדול עליי, אין לי כבר כוח. נשוב למצרים, לא במובן של נשוב למצרים להיות מצרים. נשוב למצרים, נקים שם שטיבל, כשהמשיח יבוא הוא ייקח אותם. הוא יודע את הדרך. אני כבר לא, ודאי שאני רוצה משיח אם אני לא רוצה משיח, ודאי שאני רוצה משיח. אין לי, אני לא מאמין כבר בכוחות שלי. לא, אז מה אתה עושה? לא נכנס מתחת לסמיכה, פועל, ושולח את הילדים שלי לאן שצריך, והכל בסדר. ישראלית אומרים יבש כמו צנות. אבל אני עושה הכל. כת שלישית אמרה, מה פתאום? לא צדיק עם פרווה ולא מתים. אנחנו בדרך להר סיני, תשמעו טוב על הכת השלישית, היא הכת שעכשיו אני נמצא. וכל זה, זה משתנה משעה לשעה. אנחנו בדרך להר סיני. אבל מה, פתאום בדרך להר סיני, גבעה 669 התחילו להתקיף אותי. יש כל מיני מצרים שמפריעים. ואני עוצר לרגע כדי להגיב, מה שנקרא. אני אחסל אותם. שבת! ועכשיו אני יורה בהם. אתם יודעים מתי הם מפסידים את המלחמה? כשמנצחים את הקרבות. ביד כתוב לך הר סיני. אתה עכשיו מתמקד בנלחם כנגדם. אתה צודק, צריך להילחם ברוע. אבל דוגרי עכשיו, למה אתה נלחם כנגדם? מה למה? כי אם חילולו שם שמיים, אני רוצה לקדש שם שמיים, כי... וכמה אגו בכל זאת נכנס? יש איזה אחוז אגו? אין לי כבר. אם אין, אני חושב. כמה הכבוד שלי נכנס שם? כמה... כת רביעית אמרה, ואני מכיר אותה מצוין, כת רביעית אמרה, אין עוד מלבדו. נמאס לי כבר מהכל, ומה שנשאר לנו זה להתפלל. העולם הזה זה בלוף אחד גדול. אגב, אני מסכים עם כל מילה. אבל השאלה מה המסקנה? כת רביעית אמרה, תעזור. עכשיו אנחנו נעשה תיקון. קברי צדיקים, בבא, זה, כל... אין לנו, תעזוב, הרי אין, עם מי תעבוד? כולם, תעזוב, אין לי מדבר בך. רמאים של תעזוב, אתם מוכרים? תמשיך. יש לך דבר אחד, מצווח כנגד גם, תאמין לי, זה מה שאני. זה מה שאני. סיפרתי לחבר'ה שבוע שעבר, שבשנים הראשונות במגדל, היו הרבה שבאו לבקר אותי כי הם אמרו שהם באים לקברי צדיקים. יש קאט כזאת שבאה לקברי צדיקים. זה, אגב, זה דבר, זה, אני גם עולה, זה באמת. אבל הקאט הרביעית אומרת את האמת, כל השאר סתם. מה משה רבינו חס וחלילה? הקדוש ברוך הוא אמר לכם ללכת להר סיני. ואתם מתפללים? אתם יודעים איך כתוב בגמרא? שהמתפלל בדרך יתפלל תפילה קצרה. תתפלל! אבל לך קדימה להר סיני! מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא אמר לכם שהולכים להר סיני, ואתם עכשיו מתמקדים במלחמה בכל מנובל? לשם האנרגיות הולכות להיות מופנות? הרי כשיהיה הר סיני, אז נראה את הקולות. אז ממילא הדברים הקטנים האלה ימסו. אז במה אתה מתמקד בהם עכשיו? כי האגו שלך לא מאפשר לך לצאת מזה. סע להר סיני. אבל הם יריבו, תעזוב את זה עכשיו. תיסע להר סיני. אלוקיי נצור לשוני מלך. ושפתיי ילבר מרמה. ואם כללי נפשי תידום. זה לא רלוונטי. ונפשי כי הפעל הכל תהיה. למה? למה? כי פתח ליבי בתורתך. אז אני אשקיע את האנרגיות עכשיו שם. ומה יהיה בכל זאת אם גנים כל אליי? אלה, מהרה אתה אתם עושות. אני הולך להר סיני. יהיה הוראה אלוקית עכשיו מצד שמונה באזימות, מורידים את 669, בסדר, אני אקבל. אבל עכשיו להשקיע את האנרגיות שם? האנרגיות זה ללכת להר סיני. ארבע כיתות זה ארבעה מומחים. וכל מומחה יודע בדיוק איך לפתור את כל הבעיות. ושום בעיה לא נפתרת. כי כולם שכחו ללכת להר סיני. זה אגב, הם לא הולכים להתמקד בזה, זה רק זמני תוך כדי. בינתיים, כדי לפתור כמה בעיות שנוצרו. אז בינתיים פותרים את הבעיה. מה, אני באמת מתכונן להישאר צדיק עם פרווה? אבל עד שהדברים האלה יעברו, אני חייב להיות במקווה. אבל במים העמוקים במקווה. עם שנורקל לא תוציאו, אני פה בפנים. אתם רוצים להוציא אותי, תצלצלו. כשהעולם משתנה, אני בא. שילמתי מספיק. ומה עם הר סיני? קודש ברוך הוא פעם הבא עשה את זה יותר טוב. ארבע כיתות. נשוב למצרים? זה החיים שלי. כל הזמן נשוב למצרים. כל הזמן נשוב למצרים. נסמן וי, ונעשה, ובטח, ובוודאי, ובלוף. זה חיים. זה ארבע כיתות שעומדות על הים ומפנימות לעצמן שהן עוד לא יכולות להגיע לתענוג באלוקות. הן רוצות להגיע להר סיני והן עוד לא הגיעו. הן כבר יצאו מפרעה ועכשיו מתחיל המאבק. זה הרגע הזה. פעם אמרתי ובדיוק נסיים כבר מאוחר, אנחנו מתחילים את חודש אייר, מבינים למה שביעי של פסח זה עצמאות, כי על זה אנחנו מדברים. האם אתה זוכר את היד של ויצא חוטר מגזע ישי? אם אתה לא זוכר את היד של ויצא חוטר מגזע ישי, יוקמו פה ארבע מדינות. אחת שתגיד מפה לים, ואחת שתגיד נשוב למצרים, ואחת שתגיד מלוכן, ואחת שתגיד מצווה. ושום דבר לא יעזור. עד שלא תהיה את העוצמה הזאת של המנהיג שזז אחורה. וגורם לנו להבין את הבעיטה. אנחנו ערב ראש חודש אייר. אמרתי פעם, אני מסיים בזה. בשלהי חודש אייר זכה הדור שלנו לשוב ירושלימה. זכה. אבל אנחנו עוד לא בירושלים. אנחנו בירושלים. ואנחנו עוד לא בבני ביתך כבתחילה. ואז, כשהדור שלנו זכה לשוב לירושלים, עמד מות הגור, אתם זוכרים, ואמר את הקריאה הגדולה, הר הבית בידינו. ואמרתי המון פעמים. ירושלמים יושבים פה. הר הבית בידינו. ויש לי את ההקלטה, הוא אמר את זה לא עם סימן שאלה. מה בידי? לי אין ספק שהוא אמר את מה שדיברנו כל הזמן. יש שלושה שלבים בגאולה. יש מצרים ולצאת ממנה, יש את הים ולעבור אותו. זה הווייז של הגאולה העתידה. אבל יש את שפת הים. אני יודע אותי, מי שלמד את מות הגור בבקיאות, לא למד אותו באיום. הוא התכוון למשהו אחר לגמרי. הוא התכוון להגיד שהוא עמד שם תשכ"ז 20 שנה, 20 וכמה שנים אחרי אושוויץ ומיידנק. בשום תוכנית הוא לא דמיין שהוא יצנח בירושלים. לא הוא ולא אף חייל במחת אחר. פורסט מז'ור. ופתאום הוא עומד ליד הכותל, דומע, מחת, ילד. והוא אומר, ריבונו של עולם, יש לי רק שאלה אחת, זה חוצפה ישראלית. אני יודע מאיפה באנו. אני יודע מאיפה באנו. אני יודע איפה היו ההורים שלי. אני יודע איפה אני נולדתי. אני יודע מאיפה באנו 2,000 שנה עד לשנייה הזאת. אל תכעס. אתה חייב לעצור פה 200 מטר ברחבה, אי אפשר להגיע לשם. אי אפשר לשים אותה, וגם רדע. אי אפשר פה די משיח, להגיע פנימה. לא יודע מה הוא אמר את המילים האלה, ממש. ואז הוא אמר, משפט פשוט. עד כאן, אומר הקדוש ברוך הוא, הבאתי לך. הר הבית, זה כבר בידינו. הבנתם פשוט? זה כבר בידינו. It depends on you. ועכשיו מתחלקים לארבע כיתות. וכל עוד לא קולטים את זה. רוצים נורא להתענג על האלוקות. כולם. אבל לא יכולים להגיע לזה. כי מחליטים להתעקע באמצע. שבי של פסח הוא הבסיס של מה שעמד בהשראה של מי שביקשו לקחת את הימים האלה של החודש הזה ולהפוך אותנו לכאלה שיודעים לקחת את הכלים ולהמשיך אותם נכון, להמשיך אותם לאן שצריך. דבר אל בני ישראל וישמעו. חודש טוב. Thank you.